בחרתי להביא קטע קצר מדבריו של השם שמואל. השם שמואל, האדמור, שמואל בורנשטיין, הוא היה שני בשושלת סוחצ'וב, נכדו של הרבי מקוצק, בנו של בעל אבני נזר, היגלי טל, הרב אברהם ברנשטיין, שהיה תלמידו של האדמור מקוצק ונושא ביתו. עוד מעט ימלאו לו 99 שנים לפטירתו, כ"ד בטבת. בחרתי להביא פה דברים קצרים, מעיר פה הערה מאוד מעניינת, שלא מרבים לדבר עליה. בדברי התורה של חגי החנוכה, מעניין שלא שמעתי כל כך, לא זכור לי, שמעתי אי פעם מישהו שמתייחס לנקודה הזו. זו כבר סיבה מספיק טובה כדי להעלות את זה כאן לפניכם. ובואו נראה את הדברים. אנחנו נקרא את הפסקה הזו לא עד סופה, ללבב, אתם רואים, ללבב, בעמוד קוף צדי וב, בעמודה השמאלית, מתחיל בכותרת ללבב. אנחנו נקרא אותה עד אמצעה. כן, קטע אחרון, הוא מתייחס לכל מיני מובאות הלכתיות שתומכות את הרעיון שהוא מביא כאן. אנחנו לא נספיק להיכנס לדוגמאות, אולי, אבל כל ודאי שנסתפק בקטע שציינתי. אנחנו נתחיל לקרוא את הדברים, בעזרת השם, עושה להבין אותם. כן, הוא פותח בברכה, כן, שנלוות להדלקת הנרות, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם. כן? דברי חז"ל אלו מדברים על בעצם שתי בחינות. בחינה אחת, הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. זאת אומרת שאנחנו מתייחסים אל הנרות, אל אור הנרות, יש שתי בחינות באור הנרות. הבחינה אחת זה הבחינה השימושית. האור דולק, כמו בנרות שבת. בואו תעברו לכאן כדי שהבנות יוכלו לשבת בעזרת הנשים. אפשר למשוך את ה... למשוך את זה עד... או, דיוק. או. הבדילה לכם הפרוכת. אז כן. דברי חז"ל אלו מצווים אותנו למעשה, כשאנחנו מתייחסים אל הנרות, לא להתייחס לצד השימושי של הנרות. כן? אין לנו רשות להשתמש בהם, כן? הלכה מפורשת שאסור להשתמש באורם של הנרות, לספור מעות או כל דבר אחר. לכן יש לנו את השמש, שאם כבר משתמש לאורו של השמש, אבל לא ישתמש לאורן של הנרות, מכיוון שהנרות מייצגות, משהו שהוא הרבה יותר עילאי מהצד השימושי. כן? צד השימושי זה משהו שנוגע לענייני העולם הזה. אתה לא רואה טוב, אז אתה משתמש בנר, אתה רוצה לספור את המעות. זה משהו שימושי ששייך לגדרי העולם הזה. אבל יש משהו שלמעלה מהעולם הזה. כן, זה התוכן הפנימי של הנרות, נקודת הקודש. מהי נקודת הקודש? כן, התוכן המיוחד של חג החנוכה, כן, הבירור של חוכמת יוון וישראל, דברים עליונים מאוד. כלומר, כדי שאנחנו לא נשקע בצד השימושי של הנרות, ואז כבר דעתנו לא תהיה נתונה לתוכן של החג, כן, לכן הנרות הללו קודש הם. קודש זה דבר נבדל. נבדל, מכוסה, רחוק משימושנו, רחוק מהשימושים המוכרים לנו בכל אופן. בזה הוא פותח. אנחנו נבין איך הוא מקשר את זה לדברים שלו בהמשך. הנרות הללו קודש הן, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. זו באמת שאלה, האם לראותם בלבד זו רשות, או לראותם זה דווקא מצווה מדבריהם, להסתכל בנרות. לכאורה, לפי הניסוח, אין לנו רשות להשתמש, אלא לראותם. כלומר, יש לנו רשות רק לראותם. זה רק רשות, זה לא בגדר של מצווה. זו שאלה שיש מקום לחקור עליה. האם באמת להביט בנרות כדי להתרשם מהקודש שעצור בהם, כן, באמת להיכנס לפני ולפנים, כן, כדי לקלוט את האורות שיש בזה, האם זה רק רשות או שזה עניינו של החג? שאלה בפני עצמה. אבל אנחנו נמשיך ונראה מה הוא כותב. או, כן, איך זה קשור לעניינים שלנו? הנה מלכות יוון הרשעה. כן, ראה אותה דניאל בדמות נמר אז שבחיות. כן, בחזיון של דניאל, הוא ראה את המלכויות, כל אחד בתורה, כל אחד נראתה לו באופן שונה. כן, בדמות חיות. ויוון, לפי מסורת חז"ל, כן, ראה אותה דניאל בדמות נמר עז שבחיות. כי אמרם ז"ל, הווי עז כנמר. כן. ועל כן, הייתה בהם מידת העזות ביותר כנודע בספרים. זאת אומרת, עניינה של יוון, כן, לפחות זמן מלכותה של יוון, הזמן שתוקף מלכותה ניכר בעולם, מה שבלט אצלה, היו הרבה דברים ביוון. אבל אחת הנקודות שבלטה ביותר היה הזות. לא יודע, מישהו מכיר את היצור שנקרא אני בג'ר, מישהו ראה את גרית הדבש בביצועים. ראיתם איזה הזות יש לה? גרית הדבש, חי באפריקה. זה אין בעל חי שיכול עליה בכלל, לא. עשרה כלבי דינגו כבר לא יכולים עליה. תופסים את הכל אחד מכיוון אחר, והיא כמו איזה מסטיק. יכולה לעולל צרות גדולות מאוד ללוויות ונמרים, שלא לדבר, נחשי צפע, כל מיני קוברות למיניהם, משחק לה, מה שנקרא. הרע לא פועל עליה. הוא רק מרדים אותה לזמן קצר, ואחרי זה מתעוררת, ממשיכה לאכול את הנחש. טוב, בכל אופן, יש לה עזות בלתי רגילה, אין לה פחד, שנקרא fearless, חסרת פחד לחלוטין. תרבות יוון הייתה לה עזות, אבל לא עזות דקדושה, אלא עזות דתומה, כלומר, העזות שלה באה, כן, לידי ביטוי, בזה שהיא העיזה להעמיד את התכנים של החול, או יותר נכון, של הטבע. גם הטבע הרוחני, חוכמת יוון, גם הטבע הנפשי, כן? טבע הנפשי, דמיון, רצון, שימוש במידות, וגם הטבע המעשי, כן? עניינה של יוון היה, כן, בעצם, להתנהג בעזות עצומה, אל מול כל תוכן שסתר את תפיסת עולמה. אז כמובן שכאשר הם פגשו את ישראל, בעם ישראל הוא בעצם בא לבטא משהו שהוא הרבה יותר עליון. דיברנו על זה, על הצד השימושי של המציאות, הנרות הללו. אין לנו רשות להשתמש בהם. יוון היא הביאה את התרבות השימושית. התרבות השימושית זה בעצם כל המציאות של העולם הזה. יש בעולם הזה הרבה היבטים שימושיים, כידוע. שמש, ירח, גשם. זה הכל דברים שימושיים לצורך קיום העולם הזה. היוונים, עניינם היה להעמיד תרבות שלמה של וירדו בדגת הים. כלומר, לרדות בכל הצדדים השימושיים של עולם הטבע, עולם הנברא, ולקפור באופן מוחלט שיש משהו שהוא מעל הטבע. מישהו שברא את הטבע, שבעצמותו ודאי וודאי למעלה מן הטבע, וזה שברא את הטבע, הוא מגלה את רצונו בעולם בדמות תורה ומצוות. כן. צריך להבין, ההתנגדות הייתה, כי אם באמת יש כוח עליון, אם יש באמת רצון עליון שיורד אל תוך למציאות הטבעית, הוא מחליט איך להשתמש בכל דבר ודבר. אתה לא יכול להחליט איך להשתמש בנר. הנה, הנרות הללו, קודש הם, ואין לך רשות להשתמש בהם. יש מי שבא, ואומר, אתה רוצה להשתמש? יש לך צורך שימושי? לא. יש דבר יותר עליון מהצד השימושי. גם בנו עצמנו. האדם, בבריאתו, יש לנו צדדים שימושיים, אצבעות, ידיים, רגליים, שכל. אבל יש לנו גם נשמה. זאת אומרת, הנשמה, זה לא... היא למעלה, כן? מכל ההיבטים השימושיים. באיזה מובן היא למעלה? היא מדריכה אותם. היא קובעת להם את הגדרים. איך הם יופיעו? לאיזה מטרה הם יופיעו? היא משתמשת בעולם השימושי, לצורך עשיית מצוות. זאת אומרת, הרצון העליון, לא רק שהוא קיים, לא רק שהוא ברא את עולם הטבע, אלא הוא גם מגלה את רצונו בתוך עולם הטבע, בתוך העולם השימושי הזה, כן? מגלה את רצונו. זאת אומרת, זה היה מכת מוות ליוון, שהיא לא הייתה יכולה להשלים איתה בשום פנים ואופן. כי צריך להבין, זה קורה גם לבעלי תשובה, בעלי תשובה חוזרים בתשובה, לפני שחזרו בתשובה, איך הם השתמשו בכוחות שלהם? איך שבא להם? חוזרים בתשובה, פתאום, שולחן ערוך, וואו, איך צריך להשתמש בעיניים, איך צריך להשתמש מחשבה, רגע, מה, אני הייתי יווני עד היום. עד היום אני החלטתי איך אני משתמש בכל כוח, מה, פתאום, הלכה, כל דבר ודבר, יש לו אופן של שימוש, מה קורה כאן? זה לא פשוט. טוב, אז מי שחוזר בתשובה, על דעת כן הוא חוזר בתשובה. על דעת לקבל דעת תורה, דעתו של מקום, אבל היוונים, כן, עיקר העניין שלהם היה להכחיש את מציאות השם יתברך ככוח, כן, שהוא משגיח, הוא מגלה רצונו, כן, מגלה את רצונו בתוך עולם הטבע. אלילים, זה בדיוק אלילים, אלילים זה כוחות שהם נפרדים פה, כן. זה מה שאמרתי, שהם האמינו בעולם הרוחני הטבעי, שזה כולל גם את האלים, הם האמינו במציאות רוחנית, אבל טבעית, כן? כמו שאומר הרמב״ם, שבמקום שנגמרת החוכמה היוונית, שם מתחילה הנבואה. הנבואה זה למעל, כן? הם האמינו בעולם הרוחני הנברא, כן? אגב, גם בלעם, הוא בעצם, מתי הוא כילל? בזמן כזה, שעל פי חוקיות של ההשגחה, מידת הדין מופיעה. אפשר למדוד את זה, אפילו זה מדיד, בשעה שתרנגול עומד על הגדר, והקרבולת שלו כך וכך, זה שעה שהקדוש ברוך הוא זועם, יש. זה, כל ההגדרות האלה באות לומר לנו שלמעשה, הכוחות האלה הן פועלות בתוך גדרי המציאות. אבל יש דבר שהוא מעל כל הגדרים כולם. מעל כולם. ריבונו של עולם. הוא למעלה מכל החוקים שהוא חקק, והוא משתמש בהם כדי לגלות רצונו. זאת אומרת, זה היה עיקר המאבק. עכשיו צריך להבין, בתוך כל אחד מאיתנו בנפש, יש מידת העזות. אגב, זו מידה מאוד מאוד חשובה. מידת העזות היא מידה מאוד חשובה. רק צריכים לדעת איך להשתמש בה. צריכים לדעת את הצד של הקודש שבעזות. כן? הווה אז כנמר, אבל זה לא מספיק להיות אז כנמר. אז כנמר, לעשות רצון אביך שבשמיים. כלומר, העזות צריכה לשמש לעשות רצון אביך שבשמיים. כלומר, העזות צריכה לשמש כדי לדחות ולהילחם ולהרחיק ולנצח את כל מה שמפריע לנו לעבוד השם יתברך. כן. ברוך השם, זכינו לראות בעם ישראל הרבה הרבה עזות. כן? תחשבו על העזות של אברהם אבינו בשעה שהוא יוצא להילחם נגד ארבעת המלאכים. מה אתם אומרים על העזות הזו? הרי זה עזות שאין כדוגמתה, זה דבר שעל פי טבע הוא לא בא בחשבון בכלל. כן? אברהם אבינו עם עוד 18 אנשים, יש אומרים אליעזר לבדו, יש אומרים עם כמה מאות, כן? יש כמה דעות בחזל, איך שלא יהיה. לצאת ולהילחם נגד ארבעת המלאכים, זה עזות שאין כדוגמתה. זה כוח התנגדות אדיר, אבל למה? דווקא לדבר שמנגד, מנגד את הופעת רצון השם. הוא יוצא להילחם, כי שבוע את בן אחיו, הוא יוצא להילחם, כן? מסיבות מוסריות. כלומר, הסיבה המוסרית היא זו שמקדשת את העזות שלו. זה נקרא עזות דה קדושה. ואז כנמר, לעשות רצון אביך השם שמיים. מידת העזות היא מצויה. עכשיו צריך להבין, אומר השם ישמואל דבר מופלא. אומר, שבתקופה הזו שאנחנו מדברים עליה, תקופת ההתנגדות, המלחמה עם יוון, מידת העזות הייתה בהופעה מאוד מאוד עירנית, מאוד עוצמתית. כל זמן עיקר בתכונתו. כל זמן מופיעה בו מידה אחרת. כן, כך מסביר, הגאון מווילנה בספרו אבן שלמה, כן, שכל זמן וכל תקופה מאירה מידה אחרת. בתקופה שאנחנו מדברים עליה, תקופת המלחמות של יוון נגד ישראל, המידה שהופיעה בעוצמה גדולה הייתה מידת העזות, אבל היא הופיעה מצד סטרחה, מצד התומעה. כלומר, את העזות, התכונה הנפשית הנהדרת הזאת, ששורשה הוא קדוש, מצד שורשה, זו מידה מאוד קדושה שמשת לעבודת השם. תראו ברוחות צדיקים שהוא מדבר על מידת העזות, הוא מדבר על הצדדים החיוביים של העזות, כן? כי מדומן שהוא מזכיר את מרדכי, כן? שלא נע ולא זע מפניו של המן. איזה עזות הייתה למרדכי. לא יומן. כן? כולם פחדו, גם חכמי ישראל פחדו, עד די כך שפרשו ממנו, כן? כמה וחכמה מחכמי ישראל, שלא יכלו לקבל את ההנהגה של העזות הזו. כן? אבל המודחה היה אז, אני בג'ר. הוא היה גירית הדבש. הוא היה שם פניו לכל מלחמה שעניינה זה לקדש שם שמיים. מביא כמה דוגמאות שם של עזויות שקיימות בישראל. כתוב בכלל באופן כללי, מסכת יומה על עם ישראל שהוא אז, אז שבעמים. ישראל, עזים שבאומות. ואם לא ניתנה להם תורה, מחריבים את כל העולם כולו, כך כתוב. מה זה עזות בלי תורה? נורא ביום. עכשיו צריך להבין, אומר השם ישמואל, פילי פלאים, אומר פה דבר מופלא, שבתקופה הזו מי שהשתמש בעזות, מי שניצל את המשאב הנפשי הזה, רב העוצמה שיכול להזיז עולמות, מי שישתמש בו זה יוון. למטרות שלהם. אנחנו גם רואים את העזות שלהם באופן שבו הם החריבו את הקודש, כן? כן? פרצו פרצות, תוך הקודש, תימו את המקדש, זה עזות. הציעו ספר תורה על גבי העזרה, על רצפת העזרה, ועל גבי ספר התורה, שמו שם אישה לא קשרה, והמבין יבין, דברים שיש בהם עזות נוראה. עזות נוראה. זה היה המצב אז. אז הוא אומר ככה. עזים שבעמים, אז יוון, עזות של, הייתה להם עזות, ועל כן הייתה בהם מידת העזות ביותר כידוע בספרים. ציינו כרגע את העזות הזו כפי שהיא באה לידי ביטוי ברמיסת הקודשים בזמן החורבן. אך הקדוש ברוך הוא בורא ממכה עצמה רפואה. כדכתיב, וממכותיך הרפאך. והיינו, שממידה זו עצמה, מידת העזות, התחילה הישועה. כן? מה אומר כאן בעצם? שישראל, מה הם עושים? הם לוקחים את כל הכוחות שאומות העולם משתמשים בהם לתומה, ומפנים אותם לצד הקדושה. אתם משתמשים בעזות למטרות של תומעה, כדי להחריב, כדי להתנגד לתורה, כדי לפגוע בישראל. אנחנו משתמש בעזות כנגדכם. במילים אחרות, ריבונו של עולם רוצה שאנחנו נברר ששורשם של כל המידות כולם הם בקודש. קודש. כך כתוב באותם איברים שעשה עבירות, יעשה בהם מצוות. כן? זה עניינה של התשובה באופן כללי. להראות איך כל הכוחות שהשתמשנו בהם לדברים שאינם קשרים, אנחנו משתמשים בהם עכשיו לקדושה, ממכותיך הרפאך. זאת אומרת, מידת העזות בשורש שלה, בעומק שלה, יש כוח עוצמתי אדיר שכאשר אנחנו יודעים להשתמש בו, אנחנו יכולים לנצח כל אויב. כל אויב. רבים מול מעטים. טמאים מול תאורים, זדים מול עוסקי תורתיך, רשעים מול צדיקים. אנחנו יכולים לנצח את כולם בכוח העזות, ואז כנמר וקל כנשר, לעשות רצון אביך בשם שמיים, שאנחנו לומדים לנצל את המשאב האדיר הזה, את כוח העזות, ולכוון אותו לקדושה, בזה אנחנו מנצחים את אויבינו. כן. זה הכל הולך בצורה, ביחסי גומלין. הוא שואל, איך זה מסתדר עם זה שאנחנו בעצם גם רחמנים, בישנים, גומלי חסדים? איך זה הולך עם עזות? העזות שלנו היא זו שהופכת אותנו גומלי חסדים. אנחנו עזים כנגד מה? כנגד היצר הרע. כשאתה עז כנגד היצר הרע, אתה רחמן, אתה בישן, אתה גומל חסדים. העזות עצמה היא זו שמאפשרת למידות הטובות להופיע. כי העזות מכוונת כנגד אותם כוחות שהם מונעים את המידות הטובות להופיע. אז אין סתירה בין עזות לבין רחמנות בשנות וגמילות חסדים. לא רק שאין סתירה, אלא עזות מסייעת למידות האלה להופיע ביתר שאת, כן? כן? זה חידוש. מה? עוד פעם? הגישה של יוון בשאלה של בריאת העולם היא הייתה גישה של עולם קדמון. כן? העולם הוא קדמון כקדמוניות הבורא. כלומר, זה לא יש מאין. אין בריאה, יש מאין. כן? בריאת יש מאין היא מורה על כך שהקדוש ברוך ברצונו הוא היווה את המציאות. לפי תפיסתם, כן? העולם הוא קדמון כקדמוניות הבורא. אין יתרון לקדוש ברוך הוא על עולמו. אין יתרון. זה מוביל למחשבה הזאת. ברגע שבאמת המציאות האלוקית היא לא פעילה, אין השגחה, כן? יש אלוקים, אבל זה אידיאל עליון, כפור, נמצא במקומו, בערבות העליונות, לא מעניין אותו מה קורה פה בארץ, לא מעניין אותו מה אתה עושה, חטאת, לא חטאת, כן? כמו שאומר הפילוסוף בספר כוזרי. לא, חנוכה זה מכוון, ההתנגדות של יוון מכוונת כנגד תוכן מסוים, כן? כנגד חוכמת ישראל. שבת זה עניין אחר, שבת זה עדות לבריאת העולם, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים וגם מנהיג אותו אל תכליתו. בחנוכה אנחנו רוצים, כן, להדגיש תוכן מסוים במאבק, כן, כנגד ישראל, כן? כנגד חוכמת ישראל. זה ברור בפני עצמו, כן? התוכן הזה מתברר בחנוכה. כן? לא יהיה בחנוכה. איך? היא, כן? מה אתה שואל? כן, אבל שוב, השגחה אלוקית היא מופיעה בהמון אופנים. היא מופיעה בנתינת המצוות, היא מופיעה בהופעת התורה. היא מופיעה בארץ ישראל שהיא קדושה לעם ישראל. יש... תבין, ההשגחה האלוקית היא קובעת, היא מטביעה את חותמה על המון דברים בתוך המציאות. כן? וההתנגדות לישראל, כל פעם ההתנגדות מופיעה ממקום אחר. פה ההתנגדות היא מופיעה כנגד החוכמה האלוקית, כן? שישראל מופקדים עליה, על לימודה, על קיומה. זה מיוחד לזה. כן? לא כל העמים התנגדו לדבר הזה. לא כל עם שהתנגד הוא התנגד לחוכמת ישראל. כן. חוכמת התורה. חוכמת התורה. פה מדובר על חוכמת התורה. ההתנגדות לחוכמת התורה. זה העניין בכלל של חנוכה. לכן גם זה משמעות של חינוך. כי בעצם מי מחנך אותנו? שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. הכוח שמחנך אותנו. מי הכוח שמחנך את עם ישראל? תורה ומצוות. לכן זה כך חנוכה. כי עניינה זה להבליט את החינוך הישראלי, כן, שהוא על ידי תורה ומצוות דווקא. מה שהיוונים כופרים בו. כן? נמשיך. ומכותיך ארפאך. והיינו, דממידה זו עצמה, כן? מידת הזאת, התחילה הישועה. באיזה אופן? כאילולי מידת הזאת, לא ייתכן שחשמונאי ובניו לבדם ירהיבו עוז בנפשם להוציא חרב שלופה על מחנה כבד של יוונים, ככל אשר על שפת הים. לרוב, גיבורי חיל, שכבשו את כל העולם. והיה להם לישראל למסור עצמם להריגה על קידוש השם, כמו שעשו אלפים ורבבות קדושים קודם להם, ולא הרעיבו עוז בנפשם לבוא וילחם איתם. דבר גדול. זאת אומרת, קורה דבר מדהים. העזות של יוון, בוא רגע נזכר מה כתוב בברכת על הניסים. וימי מתתיה בן יוחנן, כהן גדול, חשמונה ובניו, כן? כשעמדה מלכות יוון על ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך, ואתה ברחמיך הרבים עמדת עליהם. דנת את דינם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת רבים ביד מעטים. מה זה בא להגיד לנו? מצד הטבע, חשוב להבין את הנקודה הזו, במיוחד בימינו, חשוב מאוד להבין את הנקודה הזו. אנחנו לא יכולים לנצח את אויבינו בכוח טבעי. לא במרכבות ולא במטוסים. בכל הטכנולוגיה הצבאית שתהיה, לא מכוחה אנחנו מנצחים. אנחנו מנצחים מעזות דקדושה. ראיתם את החיילים שלנו עם הפצ'ים האלה של בית המקדש? עם הפצ'ים של המשיח? החיילים התפילין והחיילים הציציות? זה העזות שלנו. כלומר, מצד הטבע, כבר דיברנו על גיוס משאבי הטבע הרוחני, הנפשי והפיזי של יוון. מצד הטבע, אין לנו אפשרות לנצח את יוון. אם אנחנו עם טבע מול טבע. טבע מול טבע, הם נצחים אותנו. למה? רבים מול מעטים. מצד הטבע, החשבון, מול הטובתם. רבים, מעטים מול רבים. צדיקים מול רשעים. מה כוחה של הצדקות מבחינה טבעית? מה כוחה של הצדקות? מול הרשעה, אם אנחנו דנים את הצדקות, כן? באופן, הייתי אומר, מצד, בלי העזר האלוקי. בלי הסיוע האלוקי. בסדר, אתה צדיק. יש אנשים צדיקים, נחמדים. בסדר, נחמדים, אבל הם לא קובעים את המציאות. בסדר. שנחמדים מאוד. לא. אבל אם אני צדיק, אם אני טהור, בגלל שאני קשור לקדוש ברוך הוא, ולענייננו, אם העזות שלי היא כדי לעשות רצון אבינו שבשמיים, עזות כזו מנצחת את יוון. עזות כזו מנצחת את יוון. הרבה עמים, עד היום, משתוממים על כוחם של ישראל. איך העם הזה עדיין קיים? כמה עם ישראל צריך למנות מיום היווסדו ועד היום הזה? כמה היינו צריכים למנות? פי עשרות מהיפנים, מהסינים, אגב, שמספרם, הריבוי המספרי שלהם נובע מזה שהם לא גלו. 2000 ויותר שנים הם לא גלו ממקומם. עם שלא גולה ממקומו, הוא מתרבה באופן חופשי, אין עליו כל כך איומים, הוא יכול להתרבות. עם ישראל, שעבר את כל ההיסטוריה הזו, כן? אם נאמר, מי שהיינו 60 ריבו ועד היום, כמה עם ישראל צריך למנות? המון. ובכל זאת, אנחנו עדיין קיימים. הרבה מאומות העולם, גם היום, מסתכלים על העם הזה ושואלים את עצמם, מה סוד הקיום שלו? זה לא עם טבעי. מצד הטבע, לא היינו צריכים להתקיים, על פי כל חשבון. ובכל זאת, לא שאנחנו לא קיימים. אנחנו קיימים, פרים, רבים, משגשגים, חוזרים לארצנו, מקימים מדינה, מקים שוק על ירך את צוננו. מה קורה כאן? אתה ברחמך הרבים עמדת להם. מה זאת אומרת ברחמך הרבים? ברחמיו הרבים, או את רחמיו הרבים, הוא מעבר במידת העזות. כלומר, אנחנו לוקחים את מידת העזות שבנפש, אנחנו מזמינים את הקדוש ברוך הוא להיכנס בתוכה. הדרייב שמידת העזות מקבלת, כאשר כרגע היא כלי להופעת הרצון העליון, לעשות רצון אביך שבשמיים, מי יכול לעמוד מולה? אי אפשר לעמוד מולה. זה הסוד הגדול של המלחמה נגד יוון. כלומר, החשמונאים ראו את העזות של יוון. איך העזות הזו מופיעה בעוצמה מאוד גדולה. אמרו היוונים, רגע, הווי אז כיוון. הווי אז כיוון. אנחנו נהיה עזים כיוון. אבל מה נקודת המוצא של העזות שלנו? קודש הקודשים. החשמונאים היו כהנים. ידוע שבתקופה הזאת הם לקחו את המלכות מיהודה, הם הנהיגו את עם ישראל במלחמות מול יוון, החשמונאים. אחת הסיבות שהם הנהיגו את המלחמה, מכיוון שהמלחמה נגד היוונים זו הייתה מלחמה של חשיפת הקודש העליון. זה לא מלחמה של טבע מול טבע. היוונים טוענים טבע, אנחנו טוענים מעל הטבע. החשמונאים, נקודת המוצא שלהם, מתתיה בן יוחנן כהן גדול, בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול, שלוש דורות, בימי, כן? שלוש דורות יש כאן. וראי בנים בניך, שלום ישראל. כן? בימים האלו של אותם קדושי עליון, שנקודת המוצא שלהם הייתה מהקודש הפנימי, זה יתלבש בעזות. מפה באה הזוש חשמונאים. ולכן היא גם ניצחה. זו עזות מסוג אחר לגמרי. ואתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בעת צרתם. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם. כל זה מכוח הזות. אומר כאן, אלא, אתם רואים בפנים, אלא באשר אז מידת העזות גברה ושלטה בעולם היא קליפת יוון, תכונת הזמן ההוא, זה היה התפשטות כוח העזות בעולם, התפשטות כוח העזות, על ידי יוון. כן? את מידה זו עצמה לקחו להם. אומרים חסידות, חסידות הבעל שם טוב, מביא את זה המאור עיניים. הוא אומר, הוא בכלל מביא את העניין של העלאת המידות. יש את הרעיון החסידי המופלא של העלאת המידות. כלומר, כל מידה יכולה להופיע בצורה ירודה. נגיד שאתה סקרן, אבל הסקרנות שלך זה להציץ לחלון החבר שלך. סקרנות שלך זה להציץ בספרים לא קשרים. אבל אתה סקרן. אומר המאור עיניים, מכיוון שמידת הסקרנות כבר מופיעה בתוך הנפש שלך, קל לך יותר לעורר או להעלות אותה למעלה, יותר מאשר אדם שהוא לא סקרן כלל. כי אם אתה לא סקרן, הכוח הטבעי הזה לא מופיע. הוא פשוט לא קיים. אז את מה תקדש? את מה תקדש? הכוח הזה הוא לא ער, הוא נסתר, הוא נעלם ממך. מבחינה הזו זה יוצא הפוך על הפוך. אדם שיש לו מידת אהבה נפולה, אהבת נשים, הוא אומר, דווקא שהאהבה מופיעה בתוך הנפש בעוצמה, אפשר לעשות את ההבדלה ואת ההפרדה הזו, ולהגיד, אהבה שאני מרגיש בתוך תוכי, אהבה אסורה, למה היא כל כך עוצמתית? אם היא כל כך עוצמתית ביחס לענייני העולם הזה, ודאי, שהיא הרבה יותר עוצמתית ביחס לדברים שבקדושה. הוא אומר שאנחנו משתמשים במידה הנפולה, כן? מנצלים את ההזדמנות שמתפשטת בתוך הנפש, כדי לברר את אופן השימוש בה בקדושה, יותר קל להעלות אותה. הרבה יותר קל. איך יוסף הגיע למידת הקדושה, מידת היסוד? דווקא בגלל שהייתה לו נטייה לאהבת נשים. הוא היה מסלסל בשערו, ממשמש בעיניו כדי שיראה יפה. האהבה הזו שהייתה לו, היא הייתה צריכה להתברר. מה? ניסיון אדיר. האהבה הזו יוקדת בו, אשת פוטיפר מפתה אותו, וכל האהבה הזו מתפשטת בו בנפש, ועכשיו הוא צריך להעלות אותה. מי מתגלה לו בדיוקנו של מי מתגלה לו? של יעקב. ויעקב המידת? האמת. מידת האמת. כלומר, מה הוא עושה שהוא רואה את יעקב? הוא לוקח את מידת האהבה ומעלה אותה לשורשה, מידת האמת. כלומר, ההתגלות של יעקב היא עוזרת לו לקחת את המידה הזו ולנעוץ אותה בשורשה העליון והקדוש. פלא פלאים. על ידי זה הוא מתגבר על הניסיון, כן? בסור מרע, אבל בברכת יעקב, איך כתוב על יוסף? בנות צעדה? בנות צעדה עלי? שור. מה אומר רשי שם? בתעוזה פנטסטית, חזלית פנטסטית. מה זה בנות צעדה עלי שור? לפי אחד הפירושים, שהיו בנות מצרים עומדות על החומה? לא. עומדות על החומה בשעה שיוסף יוצא מארמונו ומביטות בו. דבר מופלא. וכי אנחנו חושבים שיוסף לא ידע שמביטות בו? הוא ידע. אבל הקרנת הקדושה שלו גרמה לאותם נשים להתקדש, להתעלות. הוא ידע את זה. הוא תיקן. אנחנו רואים את יוסף כנער מסלסל בשערו, רואים אותו בניסיון עם אשת פוטיפר, ורואים אותו בנות צעדה עלי שור, וכמי שמוכר לנו כאחד משבעת הרועים, שהוא מידת היסוד ושמירת הברית. אבל איך הוא הגיע לשמירת הברית? בזה שהוא מעלה בקדושה את כוח האהבה. זה דבר גדול מאוד. ראו החשמונאים. מידת העזות נמצאת עכשיו בעוז ותעצומות. אנחנו ניקח את המידה הזו. איך? כי נקודת המוצא שלנו מן הקודש. מכיוון שנקודת המוצא מן הקודש, יש בכוחנו להחזיר את המידה הזו אל הקודש, ולהשתמש בכוח המוכפל והמשולש, אני לא יודע באיזה חזקות, להשתמש בו כנגד יוון. כן? זה מה שהוא אומר כאן, את כוח מידה זו עצמה לקחו להם והרעיבו עוז בנפשם לבוא ולהילחם איתם. רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נגבתם, פעולה משולשת. קדוש ברוך הוא עושה אותה דרך העזות של החשמונאים. דרך העזות, החשמונאים רבים, דרך העזות, החשמונאים דנים, ודרך העזות, החשמונאים נוקמים. זה שלוש פעולות שלא ניכנס אליהם כרגע, אבל כולם מתאפשרות מכוח העזות. עצם המריבה, הדין והנקמה. ובכן, לקחו מידה זו עצמה לקדושה. ובאמת זה עצמו הייתה ישועה, שכוחם של היוונים שב אל הקדושה, ונשארו ריקים מכל כוח ושר צילם מעליהם ואבן הדברים. כאשר העזות חזרה לישראל, ממילא היא נטלה מיוון, לאום מלאום יאמץ. כשזה קם זה נופל. אם יאמרו לך צור קיימת, וירושלים חרבה, תאמין. צור היא הייתה מרכז של עבודה זרה. אם יאמרו לך צור קיימת, קיימת, מתפתחת, משוכללת, וירושלים חרבה, תאמין. אם יאמרו לך ירושלים עומדת וצור חרבה, תאמין. אם יאמרו לך זו וזו קיימות, אל תאמין. ברגע שהזות חוזרת לקדושה, אי אפשר עוד שיוון תוכל להשתמש בעזות, מכיוון שהעזות, בלשון הגמרא, היא כבר מופנה אל הקדושה. מופנה, מה שנקרא. היא מופנה לקדושה. ברגע שהיא מופנה לקדושה, אי אפשר להשתמש בה לדברים אחרים, זולת הקדושה. וזה בעצמה הישועה. הישועה של מי? זה הייתה הישועה של העזות. העזות יצאה לחירות. בזמן שהיא בידה של יוון, העזות היא בשבי, היא בגלות, היא משמשת מגמות זרות, כוחות שמתנגדים לישראל. ברגע שהעזות חוזרת ישראל, היא לא יכולה כבר להיות בצורתה המהופכת אצל יוון. וזה בעצמה ישועה. זה נקודה שלא מדברים עליה הרבה, כמו שאמרתי מקודם, הדרשנים בתקופת ימי החנוכה. זה אומר לנו גם שבתקופה הזו, תכונת הזמן של חנוכה זה עזות. אתה יכול להעיז כנגד היצר. אתה יכול להעיז ולנצח את היצר בדברים שלא ניצחת עד היום. אתה יכול לנצח אותו לשון הרע, שלא הצלחת להתגבר עד היום. אתה יכול לנצח אותו בכל מיני... אתה עז. עזות לקדושה. זה זמן שכל מי שחושף את עצמו באמת לתכונת הזמן, הוא יכול להרגיש את הבחינה של... אז כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים. נמשיך קצת קדימה. ובכן, לקחו מידה זו לקדושה, ובאמת זה עצמו הייתה הישועה, שכוחם של היוונים, שהקדושה נשארו ריקים מכל הכל. והנה, מידת העזות, אף שבעצם היא מידה רעה, צריך פה להבין, כן? יש פה משהו קצת קשה, נכון? מה קשה פה בניסוח? לפי דעתכם, אף שבעצם. ראינו שבעצמותה היא דווקא, קדושה, זה דבר מאוד מעניין, צריך להבין, אם מישהו מכם רוצה להציע הצעה איך להבין את דבריו של האדמור, כן? אף שבעצם היא מידה רעה מאוד, כן? כמו שאמרו ז"ל, אז פנים לגהנום, כן? מכל מקום, אם משתמש במידה הזו בקדושה, לעבודת השם יתברך כגון החשמונאים וכיוצא ואילו, בהם, הרי אמרו ז"ל, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. זאת אומרת, מידת העזות, שוב, הביטוי פה בעצם, כן, הוא קשה להלום אותו, קשה להבין אותו, כי זה עומד בניגוד לכל הרעיון שאנחנו מדברים עליו כאן, לא שאנחנו נמצאנו את הרעיון הזה, הרעיון של קדושת המידות בשורשם, זה רעיון נפוץ, כן, בחסידות, ובוודאי שגם האדמור מסוכתשוב, כן, השם ישמואל ידע את זה, כן, אז מה הפירוש, אף על פי שבעצם היא מידה רעה מאוד? יש למישהו סברה אגב? איך להסביר את העניין של בעצם? מה היה יותר מתאים להגיד? אף שעל פי רוב היא משמשת לשלילה. על פי רוב. על פי רוב, אבל לא בעצם. אם היא הייתה רעה בעצם, אפשר היה לקדש אותה? אם העצם הוא שלילי, איך אפשר לקדש את המידה אם העצם הוא שלילי? אפשר, בלתי אפשרי. כל ניסיון להתמודד עם העזות במצב כזה היה רק התמודדות מקרית, שלא הייתה מחזיקה מעמד, לא מחזיקה מים, מה שנקרא. אם העצם, כן, הוא שלילי. מה אתה אומר? איך אפשר להסביר את זה? זה יכול להיות תכונה מולדת או תכונה נרכשת. אבל גם שהיא נרכשת מבחוץ, היא מעוררת משהו שהיה סמוי וקיים בתוכנו. יש כאלו לעומת זה שזה תכונה מולדת אצלם. אפשר לראות, יש אנשים שהם יותר גירית הדבש. הם יותר עזים, יותר מעיזים, יותר רואים את זה. כן? אז יכול להיות או מולד או נרכש. אבל תמיד על בסיס של איזשהו זרע, תמון וצפון שיש בתוך הנפש שלהם. כן? אבל, כן? אז מה זה מידה רעה? בעצם היא מידה רעה מאוד. אז זה מקרי, זה לא בעצם. מצד העצם זה קדוש? כן. אז הם לא תימאו עם העצמיות של העזות. הם תימאו עם החיצוניות של העזות. העצמיות של העזות זה קדוש, קדוש, קדוש. כן? אז זה צריך ברור. בסדר? זה צריך ברור. אם מישהו יעלה רעיון, אני אשמח לשמוע. בכל אופן, זה לא סותר את מהלך ענייננו כאן. כן. שהיא מופיעה בפני עצמה, נבדלת ונפרדת מן הקודש. שהיא בפני עצמה, אתה רוצה לומר. זה יפה. זה יפה. אהבתי. אהבתי. אף שבעצם, כלומר, רק דווקא שהיא מופיעה באופן עצמי ותלוש ממקורה, אז היא רעה מאוד. אבל שאנחנו יודעים, כן, שהיא לא תלושה מקורה, שבאמת מופיעה כפי העצם העליון שלה, לא המקרי, לא בתומעה, אז היא חשובה מאוד, ואפשר לנצח באמצעותה את כל המפריעים ואת כל המקטרגים, גם רוחניים וגם הגשמיים, מדעת הזאת. כן, מה אתה אומר? יהודה. כן, כן, כן. לפנות אליו באופן ישיר. לא בחוצפה, אבל הוא יכול אפילו לחבב את זה. הוא יגיד, בנה, אתה, אני רוצה אותך בתור עובד. אתה מחוץ למכרז. נכון. צריך לנתב אותה. נכון, נכון. זה כן שומעים פה. חידוש עצום, שהעזות שכל כך מדברים בשלילה עליה. אז פנים לגיהנום, איזה דברים קשים. אפילו המידה הזו. יש לה שורש בקדושה, והחשמונאים ברירו לנו את זה בצורה, בצורה יפה מאוד. משתמש מידה זו בקדושה לעבודת השם, מוח השמונאים כצמר. כן, הרי אמרו זל, גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. רבותיי, לא לנסות את זה בבית, אבל כתוב פה דבר מדהים. גדולה עבירה לשמה. מה זה עבירה לשמה? העזות זה עבירה. כן? אבל אם העזות היא לשמה, מה זאת אומרת לשמה? לשם שמיים. היא גדולה יותר ממצווה שלא לשמה. למה היא יותר גדולה? למה העבירה לשמה יותר גדולה? כי בעבירה לשמה, מה אני מברר? שכוח העבירה, שבו פעלתי את העבירה בעצם, שורשו הוא למעלה. יש פה ברור עצום מבחינת קידוש השם. למה יש פה קידוש השם יותר גדול? כי חשבנו שהעזות זה רק של גרמניה, חשבנו שהעזות היא רק של נפוליון, חשבנו שהעזות היא רק של יוון, פתאום מתברר שמה? שהעזות היא גם בקודש. היא גם של אברהם אבינו. פלא פלאים. יש פה, אנחנו לוקחים איזה כוח שבעצם משמש במשך דורות על גבי דורות. הוא משמש לטומאה. והנה בא דור, באים ישראל, באים כהני קדושי עליון, ואומרים, גם אנחנו עזים, אבל בקדושה. איזה ברור עצום? הבירור הזה הוא גדול יותר מאשר מצווה שלא לשמה. למרות שהמצווה הגופה היא קדושה, אבל מכיוון שהיא נעשית שלא לשמה, מופיע בה רק הצד הכמותי החיצוני. אבל בבירור של העזות, אני מברר את הצד הגבוה והעליון והאיכותי שלה. זה גדול יותר מצווה שלא לשמה. אבל אמרתי, לא כדאי לנסות את זה בבית, במיוחד לא ביחס לתכונות מסוכנות, כדוגמת הגאווה, כדוגמת הכעס. לכולם יש שורש בקדושה. כעס, גאווה, כן? אפילו שנאה. אוהבי השם שנאו? רע. אפשר להשתמש בשנאה? איך זה יתכן אם מישהו שאל מקודם על הסתירה, איך יכול להיות? רחמנים, בישנים, הולך לזדים. אוהבי השם שנאו רע? בהחלט שזה אפשרי. אבל זה דבר מורכב מאוד. בחנוכה יש לנו הזדמנות, חלון הזדמנות, לעשות עבודה עם העזות. בעבודת השם. בעבודת השם. לקחת איזשהו אתגר קטן של עזות כנגד יצר מסוים, כנגד חולשה מסוימת, אם זה בלימוד תורה, אם זה בהשכמה לתפילה בבוקר, במקום להתפלל בעשר, בעזות לקום בשעה 8, בעזות לקום בשבע, בעזות לקום בשש וחצי, וללמוד חצי שעה לפני התפילה. איזה עזות זו כנגד יצר רע. פלאי פלאים. כן? עבירה לשמה זה כוח, זה כוח שבאמצעותו עושים עבירות בדרך כלל, כמו העזות, זה נקרא עבירה לשמה. כן? בעניין שלנו, עבירה לשמה, אמרנו שהעזות היא בדרך כלל עבירה. אבל שעושים אותה לשמה, עזות לשמה, עזות די קדושה, עזות כדי לנצח את המפריעים והמקטרגים כנגד הקדושה, זה גדול יותר ממצווה שלא לשמה. מה? נכון, יפה מאוד. יפה אמרת, אבל מי הפך אותה למצווה? מי שעשה אותה לשמה. יפה מאוד, הפכת אותה למצווה. זה בעצם כוח שבדרך כלל, על פי רוב, בשנות ההיסטוריה, לא משמש בקדושה. כמה אלפי שנים עברו על העולם שהכוח הזה היה בשפל מדרגה. מי השתמש בכוח הזה? רשעי עולם השתמשו בו. הנה ישראל מחזירים את הכוח הזה הביתה. זה דבר גדול. זה הרעיון. רק נראה, נקרא פה עוד כמה שורות ונעצור. הרי אמרו זל, גדולה עבירה לשמה, מצווה שלא לשמה, ובשס, מסכת סנהדרין, כן? הקשו על יעל, אשת חבר הקיני, כן? כידוע שם, היה שם סיפור מורכב מאוד עם סיסרה, שהיה בתוך האוהל שלה, כן? שכב, קרא, נפל, למדו מזה חזל, דברים רגישים ועדינים שלא נחזור אליהם פה, בכל אופן, יעל לא הייתה נקייה ממגעו של סיסרה, בלשון המתה, אני אומר את זה כרגע, לא הייתה נקייה, ואפילו התמסרה לו, והגמרא שואלת, איך יכול להיות שיעל עשתה את הדבר הזה? ועוד דבורה שרה עליה דברים כאלה נפלאים, מנשים באוהל תבורך, אומרת הגמרא, לא מתהניה. כלומר, לא הייתה לה שום הנאה פיזית, היא השתמשה באקט הזה רק כדי להרוג אותו. אותו דבר אסתר, שהייתה קרקע אולי, מחשבי ראש, תובלת, יושבת בחיקו, ככה מיוחזל, מה קורה פה? לא ראינו שהחרדים לא מתחפשים, או החרדיות, לא מתחפשות לאסתר המלכה. לראות שהן יודעות יפה, 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 מה היה עושה החשבי ראש עם אסתר בימי תוות. יודעים. אבל אלו היו נשים מופלאות, שבעצם לקחו את העבירה הזו והשתמשו בה, לדבר מצווה, כדי לקדם אינטרס של עם ישראל. והרב אומר משפט כהן לגבי אסתר, שכדי שאפשר יהיה לעשות עבירה לשמה, צריך שלושה תנאים. האחד, שתהיה קרוב להצלחה. השנייה, שזה יהיה למען ישועת הכלל, לא למען ישועתך אישית. והשלישי, שלא תהיה לך בזה הנאה כלל וכלל. שלוש תנאים. בתנאים אלו עמדו גם אסתר, וגם יעל. עבירה לשמה. פלא פלאים. הלא מיתן אמרה, מזה מוכרח שעבירה לשמה צריכה להיות לגמרי לשמה, בלי שום תערובת בלתי לשמה. אתם רואים את התנאי החמור, זה צריכה להיות לגמרי לשמה. אף אחד מאיתנו לא רשע עכשיו לחשוב שהוא יעשה את המעשים האלו, כן? ויגיד, זה היה לשמה, כן? כבר ראינו, שמענו כל מיני תקלות קשות ומסוכנות של אנשים חשובים שנכשלו בעריות. כן, מתוך מחשבות, כן, שזה לשמע, כל מיני חשבונות של סוד, כל מיני ייחודים עליונים, כל מיני דברים כאלה אחרים. זהירות רבה, רבה, צריך לנהוג על פי הלכה. אין לנו אפשרות לעשות דבר הזה הלכה למעשה היום, בעניינים של עבירות כאלו. אבל אפשר להעיז, בזהירות רבה, לקחת, לעורר את מידת העזות קצת, בתקופת ימי חנוכה, ולהשתמש בה לדברים של קדושה. מה אתה אומר? לא ניכנס את זה כרגע. המבין יבין. רק נסיים בקריאה אפילו. ומזה לימוד למשתמשים במידת העזות, אמרנו את זה. לעבודת השם יתברך, שישמרו היטב לנפשם, שלא תתערב בעמידה תערובת שלא לשמה. מה זה שלא לשמה? אתה מתחיל להשתמש בעזות כדי, אתה טוען שזה לעבודת השם. שים לב מה מתעורר עם העזות. אם עם העזות מתעורר גם רצון לניצוח או להתייהר, כן? אני אז. אני עכשיו בשיעור מחליט להיות אז ולשאול שאלה את הרב. הרב, יש לי קושיה. שים לב, אם זה עזות שעליה נאמר אין הביישן למד, זה בסדר גמור. אבל אם אתה שם לב שבמהלך העזות, הרב, יש לי שאלה, אתה חצוף, אתה לא נוהג כבוד ברב, אתה מדגיש את האני שלך, הנה אני שואל, אם אתה שם לב שכוחות כאלה מתעוררים עם העזות, או שלא תתחיל איתה לגמרי, או שתעצור את העזות באותו הרגע. סימן שזה עושר שמור לבעליו לרעתו. כן? אז צריך זהירות. נקרא את התנאי. ומזה לימוד למשתמשים במידת העזות לעבודת השם יתברך. שישמרו היטב נפשם, שלא תתערב בתערובת שלא לשמה. לניצוח, או להתייהר, או להראות כוחו. כן? שלא ישוב בפני כל. ולהראות כוחו שלא ישו בפני כל וכדומה, כאילו לשוויץ ולהראות, אני לא שם עליך, לא מפחיד אותי, אתה לא, לא מעניין אותי, אני לא מפחד מהפקד שלי, לא מפחד מהרב, לא מפחד מהתורה, לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. כל מיני כאלו, עזויות מוזרות כאלו, זה דבר מסוכן מאוד. ואם לאו, לא יצא מכלל אז פנים לגיהנום, כלומר, אם לא משגיח, שהזאת תהיה נקייה שבנקייה, אז הוא לא יצא מכלל שנאמר עליהם, אז פנים לגיהנום. טוב, אנחנו נעצור כאן.